כ"ב שבט זה יום ההסתלקות, הפטירה של הרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי מלובביץ', לפני 32 שנה. הרבנית הייתה אישה מאוד מיוחדת. היו בתוכה ממש הפכים. מצד אחד מלכות, מצד שני התרחקה מכבוד. מצד אחד עזרה למי שצריך, מצד שני עשתה את זה בצניעות, בלי פרסום, בסתר. מצד אחד היא אשתו של הרבי שהוא מפורסם בכל רחבי תבל, ומצד שני היא עצמה לא הייתה ידועה ולא הרבה אנשים זכו להכיר אותה. תחשבו על זה, היא הייתה בת של רבי, נכדה של רבי ואשתו של רבי, כמה כבוד היא יכלה לקבל, אבל היא לא רצתה. כשהלכה פעם לחנות כדי לקנות מעיל, הייתה שם הרבנית מסתמר והזיהתה את הרבנית. היא דיברה איתה בכבוד רב, והרבנית דיברה איתה גם הרבה זמן. אחר כך הרבנית יצאה מהחנות ואמרה לנהג, רב חסד, חנניה סיני דוד, אמרה לו, לחנות הזאת אני לא חוזרת, כאן מכירים אותי, ואני לא יכולה לסבול שיתנו לי כבוד. מהרבנית אפשר ללמוד מהי צניעות אמיתית. צניעות זה בעצם לא להתבלט. לא לחפש להיות מושכת, בולטת. התבלטות זה ההפך מצניעות, ההפך ממה שמתאים לבת ישראל. יום אחד הרבנית נסעה עם הנהג שלה לפארק כדי לנשום אוויר ולטייל מעט. בדרך, הכביש הרגיל שבו נסעו בדרך כלל היה חסום, והיה צורך לחפש דרך אחרת. ובאותו כביש הרבנית ראתה מחזה מבהיל. ליד אחד הבתים עמדה משפחה שלמה, אבא, אמא וילדים. הילדים בוכים וצועקים, ולידם עומדת משאית גדולה ופועלים מכניסים רהיטים לתוך המשאית. רב חסד הנהג המשיך בנסיעתו והגיע לכיוון הפארק. לפתע קרא הרבנית, תוכל בבקשה לחזור למקום שבו היינו קודם? אבא שלי לימד אותי שכל דבר שיהודי רואה זה בהשגחה פרטית, ויש לזה סיבה. אם עברנו דווקא ברחוב הזה ודווקא היום ודווקא ראינו את מה שראינו, זה לא סתם, אולי אנחנו יכולים לעזור להם. רב חסד חזר למקום והרבנית ביקשה ממנו לגשת ולברר מה קרה. כשהוא חזר למכונית, סיפר לרבני שזו משפחה, שהגיעה לכאן ממדינה אחרת. עדיין הם לא מצאו עבודה ועברו כמה חודשים, ועדיין אין להם כסף לשלם את השכירות על הבית. ובעל הבית פשוט גירש אותם, פשוט הוציא אותם מהבית. רב חסד חשב שכאשר הרבני תשמע שזה סיפור כל כך מסובך, היא תגיד לו לנסוע משם. אבל הרבנית לא עשתה ככה. היא שאלה, האם תוכל לברר בכמה כסף מדובר? רב חסד בירר וחזר עם התשובה. מדובר היה בסכום מאוד גדול. הרבנית לא אמרה מילה, רק הוציאה פנקס צ'קי מהתיק, רשמה בו את הסכום, וביקשה מהנהג להעביר לבעל הבית. בלי שהמשפחה תראה, כדי שהיא לא תתבייש, ומיד לעזוב את המקום. ובאמת, כך הוא עשה. השאיר את הצ'ק לבעל הבית ונסע במהירות מהמקום. לפני שיצא, עוד הספיק לראות איך בעל הבית ניגש לפועלים, לוחש להם משהו באוזן, ומתחילים להחזיר את הרהיטים, ובני המשפחה המופתעים מנגבים את הדמעות, מפסיקים לבכות ומתחילים לחייך, תוך כדי שהמלאך שהציל אותם נעלם מהמקום. וואו, איזה סיפור. איזו צניעות. היא לא רצתה שידעו מי נתן את הכסף. היא לא חיפשה שיפרסמו שהיא זאת שהצילה את המשפחה. פשוט ברחה מהכבוד כמו מיש. איזו רגישות. ככה לשים לב למה שקורה מסביב ולעזור למשפחה שהיא בכלל לא מכירה. איזה טוב לב, לא התקמצנה על הכסף אלא נתנה ביד רחבה, ממש חסד אמיתי. מצד אחד אנחנו רואים צניעות וענווה, אבל מצד שני תוקף יהודי אמיתי, בלי פשרות. אבא שלה, הרבי הרייס, רבי יוסף יצחק שניאורסון, פעל בלי שום פחד כדי לחזק את היהדות ברוסיה. זה היה בתקופה שבה הקומוניסטים הרוסים פגעו ביהודים שומרי מצוות, תפסו אותם והשליחו אותם לבית הסוהר, שלחו אותם לסיביר, ללא משפט וללא רחמים. הרבי הרייס לא פחד, ומסתבר שגם ביתו הרבנית ירשה ממנו את התכונה הזו. יום אחד, בתתווה בסיוון תרפ"ז, לפנות בוקר, בשעה מאוד מוקדמת, הגיעו פקידי המשטרה החשאית ברוסיה לעשות חיפוש בבית של רבי יוסף יצחק, שניאורסון, הרבי הרייס, ולקחת אותו לבית הסוהר. הרבי הרייס מתאר ביומן שלו מה שקרה. הפקידים הרוסים הקשוחים נכנסו לחדר של הבנות שלו, שינה וחיה מושקה, ושאלו אותם, מאיזה מפלגה אתם? ועננו בתוקף ובגבורה אמיתית. אנחנו במפלגה של אבא שלנו. בנות ישראל בלתי מפלגתיות. מחבבות אורחות ישראל סבא וממעשות בשאיפות החדשות. במילים אחרות הם אמרו, אנחנו יהודיות גאות. אנחנו לא הולכות לפי האופנה. אנחנו הולכות לפי מסורת עם ישראל, לפי התורה, לפי היהדות. ולהגיד את זה מול קצין רוסי קשוח שיכל לקחת אותם לבית סוהר או להרוג אותם בשנייה, רק על אמירה כזו, זה אומץ. איזו עוצמה יהודית, איזו אמת. אפשר גם לראות את מסירות הנפש שהייתה לה לכל דבר שבקדושה. הייתה שנה שבה לא הייתה אפשרות להשיג מסות, והרבנית בעצמה בררה את החיטים, תחנה את הקמח, לשה את הבסק ועשתה מסות בבית שלה. בתקופה שהיו גרים בצרפת, הרבי והרבנית, היה זמן שהיה קשה להשיג חלב ישראל. חלב שיהודי ראה אותו. הרבנית הלכה ברגל מרחק גדול מאוד של קילומטרים כמעט כל יום, כדי להשגיח על החליבה ולראות את החליבה כדי שזה יהיה חלב ישראל. שגנבו את הספרים מספריית הרבי הרייץ, והיה משפט, באו לבית של הרבנית כדי לבקש את העדות שלה, ושאלו אותה, למי שייכים הספרים? לרבי או לחסידים? והיא אמרה, גם הרבי וגם הספרים שייכים לחסידים. אין דבר כזה שהספרים הם של בן אדם פרטי. הספרים שייכים לחסידים, הרבי שייך לחסידים. והרבי אמר שזה היה הדבר שהכריע במשפט. כשהסתלק הרבי הרייץ, ביקשו החסידים מהחתן שלו, הרבי שלנו, שיהיה הנשיא, שיהיה הרבי. והוא לא רצה. הרבנית חיימושקה הצדקת אמרה לו, לא ייתכן להשלים עם זה שמסירות נפש של דורות תרד לתמיון. במילים אחרות, כל הרבים השקיעו בשביל החסידים, לימדו חסידות. ואם אתה לא תהיה רבי עכשיו, כל ההשקעה הזאת תלך לפח. לא יכול להיות. וזה היה אחד הדברים, אם לא הדבר, שהכריע את הכף והרבי החליט לקבל את הנשיאות. תחשבו איזו הקרבה זה מצידה. הרי בקושי ראתה את הרבי, ראש בני ישראל, המנהיג של כל עם ישראל. רוב הזמן הרבי התוועד, חילק דולרים, ענה למכתבים, קיבל ליחידויות עד השעות הקטנות של הלילה. היא הייתה מחכה לו עד שעה מאוד מאוחרת בלילה עד שחזר מההתוועדות. אבל היא עשתה את כל זה בשבילנו, כדי שלנו יהיה רבי, ראש בני ישראל. אומרים שהרבנית הייתה החסיד הכי גדול של הרבי. פעם הייתה התוועדות, ואחד המקורבים לבית הרבי נכנס לבניין הספרייה. הרבנית שאלה אותו מה היה בהתוועדות, והוא סיפר שהרבי אמר לכולם לומר לחיים ולהפוך את הכוסות הריקות. כשהרבנית שמעה את זה עם יד, לקחה בקבוקון קטן שהיא ראתה על השולחן והפכה אותו. היא עשתה מה שהרבי אמר בלי שאלות. בואו נלמד מהרבנית. יש לנו הזדמנות. היום, לכבוד כ"ב שבט, עדיין לא מאוחר לקחת איזו החלטה קטנה לעילוי נשמתה של הרבנית הצדקנית. משהו קטן, בצניעות, ביחס לחברות, בהידור בכשרות, בהתקשרות לרבי. משהו שהרבנית מלמדת אותנו. נשמח מאוד לשמוע את ההחלטות בשלוחה 9, ובכלל, נשמח לשמוע ממכן מה אתן חושבות ומה אתן אוהבות בקו. ולסיום, אמרתי הפתעה, נכון? הכנתי לכם הפתעה מיוחדת. סיפור אישי מהגברת מלכה וילשנסקי, שהכירה את הרבנית חיימושקה והייתה בבית שלה ודיברה איתה וראתה אותה, והיא עצמה תספר לכם את הסיפור. איך שומעים? בתפריט הראשי, תקישי 2, ושם תוכלי לשמוע. להתראות, נסיכה.